רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, היום בפודקאסט על משמעות, אני תמיר דורטל, מראיין את דוקטור דוד שפירא. דוקטור שפירא הינו מומחה לצרפת, ויחד ניסינו להבין איך קרה שמאז המהפכה הצרפתית בשנת 1789, צרפת לא שוקטת לרגע ולא מפסיקה לייצר מהפכות ומהפכות רעיוניות. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום לך תמיר.
אז בעצם הרעיון הזה הוא יותר רעיון, נקרא לזה אקטואלי, אבל גם שנועד להבין בעצם את הרעיונות שמאחורי האיחוד האירופי ובכלל של צרפת. כרגע הקרקע בוערת. העיר דיז'ון נכבשה על ידי צ'צ'נים, רחובות פריז בוערים, אבל זה דברים שאנחנו רגילים לראות, אם לא מאז המהפכה הצרפתית, מאז 1968 במרד הסטודנטים. והייתי שמח לנסות להבין איתך, למה הרחובות בוערים? כלומר, אם בארצות הברית היה לנו את הרצח המזוויע של ג'ורג' פלויד, מה הטריגר בצרפת? לכאורה, צרפת נוהגת מדיניות מאוד מאוד מכילה, רב תרבותית, היא מדינה שיודעת לקבל מהגרים ולבולל אותם בתרבות הצרפתית, ולא ברור על מה הם מתרעמים שם.
טוב, אולי בוא נתחיל מראשית ההיסטוריה, בוא נתחיל לדבר על אירופה בכלל, איך נולד הרעיון לעשות אירופה מאוחדת? אז זה לא רעיון חדש, זה רעיון שנולד, בוא נאמר, במאה התשיעית, קרל הגדול, ואחר כך נפוליאון, שכבש גם כמעט כל אירופה, וזה היה רעיון של היטלר גם. הקטסטרופה, האסון שנולד ממלחמת העולם השנייה, כלומר, חורבן אירופה זה מה שהביא למעשה לרעיון של איחוד אירופה. אירופה נולדה כדי למנוע בדיוק את האסונות האלו, כמעט 100 מיליון הרוגים בשתי מלחמות העולם, ופעמיים במאה ה-20, חורבן אירופה. אירופה נולדה ראשית כדי למנוע מלחמות בין מדינות באירופה, כלומר, להקים איזה איחוד שלא תלחם אחד עם השנייה.
כלומר, אם לא נהיה תלויים אחד בשני, נהיה תלויים אחד ליד השני, או כל הרעיון הזה של אם נתחרה אחד בשני, זה לא יהיה טוב, עדיף שנשתף פעולה.
וזה גם היה איזון מול הקמת הגופים הגדולים, האימפריות הגדולות, לאחר מלחמת העולם השנייה, מדבר על הגוף הקומוניסטי מצד מזרח, וארצות הברית מצד מערב. רצו להקים איזה מין יבשת, עם עוצמה של יבשת, ולאחד אחר כך הרבה דברים ביחד, כמו החקלאות, הדייג, אחר כך בא גם המטבע המשותף, היורו, וביטול כל המטבעות הלאומיות. אירופה מורכבת נראה לי מ-27 מדינות, וכאשר מי שמוביל ב... איחוד הזה זה גרמניה וצרפת. אלו שתי המדינות שנותנות את הטון ואת הכיוון. עכשיו, לענייננו, שאלת לגבי המאומות. א', אירופה היא לא מנותקת ממה שקורה בעולם. אירופה, לאחר מלחמת העולם הראשונה, וביתר סט לאחר מלחמת העולם השנייה, נאלצה להביא מאגרים מכל מיני מדינות. כי המלחמות השונות, מדבר על מלחמות עולם, פשוט הרסו והחריבו את אירופה, ממש. מדבר על ערים שלמות שהוחרבו. והיה צריך להביא פשוט עבודה זולה, עבודה של מאגרים. אז לכן אתה צודק, אירופה, לאחר תום מלחמת העולם הראשונה, התחילה לייבא תוך אירופה, אנשים שלא נפגעו במלחמות, קודם כל זה היו איטלקים ופולנים, ואחר כך, אחרי מלחמת העולם השנייה, זה היה צפון אפריקה.
אבל לכאורה, הדמוגרפיה באירופה אחרי מלחמת העולם השנייה, עוד לא הייתה בקריסה תלולה, כמו בשנים האחרונות. למה היו חסרים אנשים מאגרים? אפשר תמיד, במקום להביא את האנשים אליך, להביא את המוצרים במקום. כלומר, הרבה מהדברים שאנחנו משתמשים בהם הם מסין, אבל אנחנו לא מביאים אלינו סינים, אנחנו פשוט לוקחים את המוצרים.
כי יש לזה שתי מרכיבים של תשובה. א', באמת, לאחר מלחמת העולם השנייה, כן הוחרבו ערים שלמות, הריסות שהיו צריכים להקים אותם מחדש. יש ערים שלמות באירופה, שהן פשוט ערים חדשות.
דרזדן לדוגמה.
היה באמת חסר ידיים עובדות, היה חסר, ממש הביאו בשנות ה-60. עכשיו, עוד מרכיב אחד לענות על התשובה שלך, היה תהליך של דקולוניזציה. מה פירוש? לאחר תום מלחמת העולם השנייה, המעצמות הגדולות שהחזיקו קולוניות באפריקה ובאסיה, כמו בריטניה, צרפת, גרמניה, בלגיה וכולי, עזבו את אותם מושבות, אותם מחוזות, כמו אלג'יר לדוגמה בצרפת, והמדינות האלו הפכו לעצמאיות. עכשיו, מה קרה? בתהליך של דקולוניזציה, חלק מהתהליך לא היה כל כך שלב ושקט. אני אתן לך דוגמה. באלג'יריה הייתה מלחמה, מלחמת אלג'יר עקובה מדם, מ-1953 עד 62. כלומר, 9 שנים של מלחמה עם פיגועים, רציחות. מקרב האוכלוסייה המקומית, אני מדבר על אלג'יראים, המון אלג'יראים עזרו לצרפת. כאשר דגול החליט לנטוש את אלג'יריה, ואפשר למדינה להיות עצמאית, היה צריך להביא את כל אלה שעזרו ושיתפו פעולה עם הכוחות הצרפתים. והם היו המון, קראו להם ארקי. הם היו המון, כמיליון אלג'יראים, אני מדבר עם איחוד המשפחות, עזרו לצרפת. עכשיו, אתה לא יכול להפקיר אותם, סליחה להשוואה, כפי שהבקרנו חלק מצבא דרום לבנון, כשנסוגנו ביוני 2000. אתה יכול לעשות דבר כזה, כי החבר'ה האלו עזרו לך, היו, נלחמו איתך גם במלחמות. כן. אני מדבר על סנגלים שגם נלחמו והקרבו. עכשיו, מה, כשצרפת נסוגה או נטשה, או עזבה את המושבות האלו, את הקולוניות, הם פשוט הביאו איתם, החזירו איתם את אלו שעזרו להם, ובצדק, כן, זה מוסרי.
גם האתוס של צרפת הוא לא אתוס אתני, זאת אומרת, אפשר לבולל אנשים בפנים, לא, זה לא כמו
נכון,
במדינת
ישראל, היה קורה איתו, נכון.
נביא את צבא דרום לבנון, ואז מה נעשה מה, עם המוסלמים האלה? כלומר, אנחנו מדינה...
ישנו מוסלמים צ'רקסים, שמאוד התבוללו במחאות הפכויות אזרחי ישראל, וגם דרוזים.
זה עדיין דת אחרת. האתוס הצרפתי הוא אתוס, יש בו מין הצביעות, כלומר, הוא אומר, אנחנו חילונים לגמרי, אבל ברור שמי שלא נוצרי הוא לא באמת צרפתי, הוא כזה בערך, הוא בעייתי.
טוב, צביעות אתה אמרת, ואני לא אמרתי את זה, אבל זה לא בדיוק, יש לך פרוטסטנטים שהם גם לא קתולים, ויש לך, היו גם, אני מדבר על הדור הראשון, הדור שהגיע בשנות ה-50-60 מצפון אפריקה, שהיו מוסלמים, שלא תבו זכויות דתיות, ושלא בלטו, ושלא התבלטו, ולהפך, אני זוכר, אני מתחיל כבר אולי להזדקן, אבל אני זוכר כשהייתי ילד, מי שעבל במסעיות אשפה בתקופתי, היו רק אנשים שחורי אור, שחורים, או מצפון אפריקה, אף צרפתי הרים את הזבל באשפה.
אפריקאים או צפון אפריקאים.
נכון, וכל אלה שעבדו בעבודות של סלידת כבישים, או בנייה, הם היו מתגמים צפון אפריקה. כלומר, לא היו צרפתים, נדבר אור לבן, כן? לא היו צרפתים שבנו, שהרימו את האשפה, או שנהגו ברכבות, נהג רכבת.
אנחנו מכירים את זה, תמיד הדור הראשון להגירה הוא דור שעובד בעבודות פשוטות. גם היהודים שהגרו לארצות הברית עבדו בעבודות פשוטות.
גם בצרפת.
ובדור השני כבר שלחו לאוניברסיטאות הטובות, ובדור השני כבר...
זאת הבדיחה המפורסמת שבצרפת, אצל משפחה יהודית, מה ההבדל בין חיית ורופא? התשובה, דור. דור אחד.
לכאורה הפרויקט עובד.
לא.
יש התבוללו, יש כור היתוך.
הפרויקט נכשל, חלק אשמת צרפת, חלק אשמת האוכלוסייה שם. ואני רוצה להסביר את עצמי. בשנות ה-60 המוקדמות הגיעו כמיליון תושבים מאלג'יריה וצפון אפריקה, בעקבות התהליך מה שנקרא דקולוניזציה. בנו להם פרברים בשיא המהירות, כמו שבנו כאן שיקונים בדימונה ובירוחם, וכן, ובכל מיני מקומות, בנו פרברים זמניים, ואתה יודע מה זה זמני? אצלנו מה זה אומר זמני?
הזמנים זה הכי קבוע שיש.
בדיוק. בנו להם פרברים ענקים מכוערים, מגדלים, ופשוט כל המאגרים, זה היה כל המאגרים, כולל יהודים, כולל מוסלמים, כולל כל מיני, כולל נוצרים ארצות ערב, פשוט הכניסו אותם בפרברים נוראים, שאני לא רוצה להשוות, אבל היום קוראים להם גטו, זה לא גטו, אבל בוא נאמר, זה לא נעים לגור שם, זה לא נעים, כשאתה מתגורר שם בפרברים האלו, שהם בניינים היום מוזנחים, כי הם לא נועדו גם להחזיק, אתה מבין שאם אתה לא יוצא משם, אין לך שום אפשרות וסיכוי בכלל לצאת את הראש מהמים, אתה פשוט עובר שם.
כן, כמו להבדיל לעיירות פיתוח, שכל הצעירים ששווים משהו הולכים לאזור המרכז או עוברים למקומות...
בדיוק, אם לא, זה דורות של מובטלים, אני ראיתי את זה בכל מיני מקומות בארץ, זה דור אחרי דור של מובטלים שנתקעו שם, ובגלל שאין לך תשתיות ותחבורה וכו', אז אין לך מה לעשות, יש שם אחוז הבטלה של 15-20 אחוז.
אבל זה לא קרה במקרה, כלומר, בנו להם פרברים באמת כדי לספק להם איזושהי הזדמנויות דיור, אבל מה הרקע הרעיוני מאחורי, או מה הרקע הכלכלי מאחורי מה שקרה? בסופו של דבר אנחנו מכירים את צרפת, צרפת היא יחסית ממובילות מדינות הרווחה בעולם, היא תופסת את עצמה כמדינה מאוד מאוד מתקדמת, והיא חזית השחרור וחזית הפרוגרס ההיסטורי. ומה שהם עשו לא הצליח באמת להביא את המאגרים ולהפוך אותם לצרפתים רגילים.
לא הצליח בגלל שהביאו מספר גדול, ומה שהיה חסר לצרפת זה אולי משרד קליטה, כאילו אני מדבר משרד קליטה כמו שיש לנו כאן בארץ, שאנחנו קולטים חצי שנה עולים ומלמדים אותם את השפה ואת התרבות
משפחה מאמצת
וכו' וכו'. כן, אז הדור השני שראה את ההורים סובלים, כי באמת אלו שהגיעו, בוא נאמר, הם עבדו בעבודות משק, הם עבדו בחקלאות, עבדו בבנייה, עבדו בהרמת השפעה, עבדו בעבודות תשתית. אנחנו יודעים מה זה אומר. מצב סוציו-אקונומי מאוד נמוך, שלא התרומם. שלא התרומם. והסיכוי שלהם להתרומם, הוא היה סיכוי בלתי אפשרי, מכיוון שבצרפת, הסיכוי שלך, שוב, לעלות בדרגות סוציאליות, זה לקבל השכלה. ככל שאתה משכיל, ככל שאתה מתאמץ, אתה יכול להגיע להישגים. ונכון שהמשפחות האלו נתקעו, והדור השני והשלישי, כשראה את המצב, כבר התפרץ, לא השתלב, לא הבין, לא... אני אומר באופן כללי, מדבר באופן כללי.
איזה שם אתה מדבר?
מדבר על שנות ה-80 וה-90, הם סבלו גם מגזענות, כי צרפת... יש לה רגשות גזעניות ואנטישמיות מתונות, אבל בכל אופן זה קיים. זה קיים, גם בטרמינולוגיה, והצלחת גם האסלאם, כלומר מדבר על המהפכה האיראנית ב-79, והאסלאמיזציה של האוכלוסייה, מדבר המוסלמית בכל העולם. כלומר הרדיקליזם הדתי, שפקד גם את הנצרות וגם את האסלאם וגם את היהדות, אבל באסלאם זה מתבטא יותר באלימות, יותר בהפגנתיות, ויותר בקיצוניות. וזה הביא לצמיחה של כל מיני שכים ומסגדים בלתי חוקיים בתוך הפרברים, שנתנו איזה מענה, איזה סיכוי להשיג ישועה ונחמה בעזרת הדת המוסלמית.
עד כאן הכל טוב, נשמע שיהיה מאוד שלב. כלומר,
אבל איך אתה משלב את הדמוקרטיה, הרפובליקה, עם האסלאם? כלומר, שיא המחלוקת, או שיא הוויכוח, עד היום. איך, כמו שאמרת, החילוניות בצרפת, זה לא סתם שם, זה אידיאל.
כן,
זה אידיאל, אני רק רוצה רק להזכיר, המהפכה הצרפתית שרטפה אחרי הכמרים והנוצרים, והכניסיות סגרה אותם, וערף את ראשם של הנזירים, באשמה שאלו יגבו, את התפתחות הטכנולוגיה והמדע בגלל הדת, אוקיי?
אמירות שאנחנו שומעים עד היום, גם במדינת ישראל.
אוקיי, ופרשת דרייפוס, פרשה מאוד חשובה לנו היהודים, אבל הפרשה הזאת, מכיוון שכל המוסדות הנוצריים עברו למחנה האנטי-דרייפוזי, כלומר למחנה הלא נכון מבחינה פוליטית, אז ב-1905, ממש קצת לפני שדרייפוס זוכה לחלוטין, חוק יוצא, חוק צרפתי, חוק של הפרדת דת ומדינה. היו לזה השלכות נוראיות, כי הרבה, היה משרד הדתות בצרפת. כלומר, כל הכמרים, גם הרבנים, אבל כל הכמרים, רואים הפרוטסטנטים, היו ממומנים, הכנסיות, ההחזקה, הכל היה ממומן בידי הממשלה. הם היו פקידי הממשלה. ב-1905 אמרו להם, תסתדרו לבד עכשיו, שיתרמו לכם תרומות. בסדר, אבל אנחנו כבר נפרדים. וזה התבטא גם בחינוך. החינוך היה אקטיבי נגד הכנסייה. ומי שהכניסו כמורים, החינוך הפך להיות חופשי, חובה, חופשי, סליחה, חינם, חובה וחילוני, כלומר, אין יותר סממני דת, לא צלבים ולא כלום. החינוך פשוט הוחזק בידי מורים נורא מיליטנטים נגד הנצרות, נגד הדת.
אז לכאורה, למי שאין לו אוזן מספיק רגישה ולא מכיר את צרפת או את ארצות הברית יותר מדי, יגיד שזה מאוד מזכיר את ארצות הברית. גם בארצות הברית יש הפרדת דת ומדינה, וגם בצרפת יש הפרדת דת ומדינה. גם ארצות הברית היא מדינה בלי לאומיות אתנית, וגם צרפת תופסת את עצמה כמדינה שהיא בנויה סביב רעיונות. גם לצרפתים הייתה מהפכה, גם לאמריקאים הייתה מהפכה. אבל מי שמכיר קצת את ההיסטוריה של הרעיונות, או בכלל מקשיב לפודקאסט הזה, מבין שיש היפוך וממש תמונת מראה אחד של השני. צרפת וארצות הברית מאוד שונות. במה הפרדת הדת ומדינה שונה בין צרפת לבין ארצות הברית? אתה יכול לנסות לתאר את זה?
טוב, האמת שארצות הברית הוקמה במחאות המהפכה שלה ב-1776, מאוד קרוב לצרפת, 1789. כלומר, ובואו לא נשכח, כי הצרפתים מאוד גאים בזה, שהגנרל לפייט עזר גם למורדים שם נגד בריטניה, כאילו להקים מדינה עצמאית.
ולהפך, תומאס ג'פרסון עזר לצרפתים לנסח את הכרזת זכויות אדם והאזרח.
יש, הרעיונות הם משותפים, כלומר, אבל הרכב האוכלוסייה קצת שונה, כי ארצות הברית בנויה על גלי הגירה, סליחה, גלי הגירה של אירלנדים, איטלקים, ספרדים וכו'.
אבל גם צרפת באתוס, היא אמורה לפתוחה.
כן, צרפת פתוחה, פתוחה להגירה, אבל צרפת קיימת, היא לא הוקמה מכל מיני קבוצות שונות.
כן. לא היה לה את המערב שאפשר להתפשט אליו. אז הם התפשטו לתוך אירופה.
כן, התפשטה דווקא במזרח, הרעיונות התפשטו. אבל בוא נאמר מבחינה רעיונית, ואני זוקף את הדברים שאני הולך להגיד לזכרו של פרופסור זאב שטרנל, שנפטר כאן השבוע והסביר, נתן לי להבין שהמהפכה הצרפתית היא פשוט שינתה את העולם. וזה דווקא המהפכה האמריקאית לא. עכשיו תשאל אותי למה, כי זה מבוסס על אותם רעיונות.
למה?
למה? כי צרפת הייתה, קודם כל מאוד מלוכנית ומאוד שמרנית, מאוד הקפידה על כל ההפרדת החברתית של, שזה האצילות, הכמורה ושאר כן. העם.
גם, אני חייב לומר, לפני המהפכה הצרפתית, צרפת הייתה מאוד ריכוזית ומאוד בירוקרטית, כלומר פריז זה המרכז, אבל גם אחרי המהפכה, פריז נשארה, המרכז כן, ופריז כן. נשארה משהו נפרד, אני אגיד רק עוד שתי מילים לפני שתמשיך, גם מחאת האפודים הצהובים שהייתה ממש,
תכף נגיע לזה, כן,
בשנה כן. האחרונה, כן. היא גם הייתה מחאה של הפריפריה נגד פריז, כלומר זה משהו שנשאר גם אחרי המהפכה, פריז נשארה כן. לב הפועם, בניגוד לוושינגטון.
טוב, רק אנחנו נסגור סוגריים, אני אגיד שתל אביב זה כמו תל אביב ומדינת ישראל, כן, תל אביב, אומרים, מה אומרים על תל אביב? מדינת תל אביב, זה מדינה בתוך מדינה, אז בתל אביב יש לך הכל, תרבות, ים, עבודה, הייטק, הכל, ו... עם כל הכבוד לירושלים, שאני מאוד מעריך אותה, כן? אבל השאר זה פריפריה, וככה הוא את התפיסה של התל אביבים ביחס לפריפריה. בוא נחזור עכשיו למהפכה הצרפתית. היא הייתה זעזוע עמוק באירופה. אני תמיד, אל תשכח, אנחנו ערפנו את ראש המלך והמלכה. אני מזכיר לך שגם בבריטניה הייתה מהפכה, 100 שנה, מהפכה של מהפכה מלוכה.
מהפכה המהוללת, 1688.
כן. בדיוק, אבל הם לא ערפו את הראש של המלך. הם פשוט הורידו קצת הרבה מסמכויותיו, והפכו את זה למלוכה פרלמנטרית, אבל בצרפת המהפכה הייתה, א', אלימה, קשה, כאילו מבחינת אלו שערפו את ראשם, ובלילה שבין הרביעי לחמישי באוגוסט, זאת הלילה ששינתה את העולם, ביטלו את כל הפריבילגיות. כולם הפכו להיות שווים. זה היה מכה קשה, שוב גם לעולם הכמורה, הכנסייה, ובוודאי לעולם האצילות שבן רגע הפך, כאילו איבד את כל מעמדו. אבל,
נעשה רגע סדר, כן, כן. היו שלוש מעמדות,
כן.
אנשים שלא מכירים מספיק, אוקיי. אומרים יש אצולה ויש פשוטי עם, לא, לא יש לא, אצולה, לא,
אצולה כניסייה,
יש כמורה,
כן,
יש שזה ממש מעמד נפרד.
נפרד אבל מאוד עשיר.
כן, ואיך זה מתבטא? כלומר, שימו מעמד נפרד הכנסייה, כלומר, יש רבונים כאלה.
לא, 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 כלומר, מי שנכנס לכמורה ומי שהתקדם, קודם כל, מבחינה, לא הייתי אומר כספית, ומבחינת התנאים, הוא לא היה צריך לדאוג. היו לו מגורים, היה לו אוכל, היה לו לבוש, היה לו משרתות, לפעמים היו לו ילדים מהמשרתות, הוא לא היה צריך לדאוג, וככל שהתקדמת, ככל שהתקדמת בכמורה, נהייתה גם מעורב פוליטית.
היה לך שמן רישליה?
בדיוק, רישליה. אמרו עליו, הלוואי שגם הוא היה מאמין באלוהים, אבל זה משהו אחר.
כן. בפרק על קיסינג'ר עם זיו מאור, דיברנו על הברית שהוא עשה עם הטורקים, דווקא כדי לבוא וללחם באימפריה הרומית הקדושה, שלא הייתה אימפריה, לא הייתה רומית ולא הייתה קדושה.
אותו דבר לגבי הכמורה, הכמורה אמרנו שלא הייתה הפרדת דת ומדינה. האפיפיור התערב במינוי המלכים, התערב במינוי החשמנאים, התערב גם במינוי השרים, הוא היה נורא, נורא מעורב. היו תקופות שלא זזו בלי מילת ברכה של האפיפיור, ואם הוא לא היה נותן את המילת ברכה, אז אי אפשר היה למנות אדם לראש ממשלה או לשר או לחשמן. הכל היה מעורבב, כן? כלומר, אנשי דת גם התערבו בפוליטיקה. זה מעמד נפרד, אבל זה מעמד שיש לו עוצמה גם פוליטית וגם כלכלית אדירה. אדירה, יש להם נכסים, יש להם אדמות, יש להם חקלאות, יש להם משרתים, זה מעמד אדיר. בדרך כלל במשפחות השמרניות בצרפת, הבכור היה הולך לכמורה, השני לצבא.
זה מסביר אולי את ההבדל ב-IQ בין יהודים לבין גויים. בנים שולחים את הילד הכי טוב להיות רב, ואז הוא מביא הרבה ילדים. הם מביאים אותו להיות כומר, ואז הגנים הטובים לא מתפשטים.
אבל אתה יודע מאיפה זה בא מבחינה היהודית? שולחים את הבכור, הבכור מוקדש לשם.
מוקדש לשם, כן.
פתר בכור, כן, רכב.
פרשת כי תשא, הבכורות היו אמורים לעבוד את השם.
זהו, כל בכור.
במקדש, אבל בגלל חטא העגל,
הכהנים לקחו את התפקיד שלנו. הנוצרים העתיקו. הם לקחו כל בכור, הולך לכנסייה, מקדיש את חייו לכנסייה. נכון, לא מקים משפחה, אבל הוא מוקדש לשם, כמו שמואל הנביא, כן? וכולי. בכל אופן, אז אמרנו שלוש מעמדות, כאשר רוב העם נמצא במה שנקרא המעמד השלישי, שסובל, שאני, שמשרת, שלא בעל קרקע, ששכיר, וכל זה מתנפץ במהפכה הצרפתית. עכשיו, למה היא הייתה תחילה של שחר חדש או תקופה חדשה, או כפי שההיסטוריונים קוראים לזה, תחילה של תקופה מודרנית, כי מדינות שמרניות שהיו ממזרח לצרפת, כמו גרמניה, הקיסרות האוסטרו-הונגרית וכו', קיבלו את זה כאלה, הם התארגנו והתאגדו כדי להילחם, מה שנקרא, הלבנים. הלבנים. הם ניסו להילחם ולהחזיר את צרפת לקדמותו, ולקדמותה, ולא הצליחו.
כן, כן, פחדו ליציבות שלהם.
ולאט לאט, באמת, הדברים התעוררו גם אצלם, וזה לא היה מיידי, אבל מהפכת צרפת הקרינה על כל מדינות אירופה. מבחינת שינוי המשטר, שינוי הערכים, ולאט לאט הממלכות נפלו וצמחו רפובליקות דמוקרטיות חלקם, ופחות חלקם. זה צרפת.
אחד הדברים, שוב אני ממשיך את השאלה העקרונית שלי שממנה פתחנו את כל הדיון, מה ההבדל בסופו של דבר בין צרפת לארצות הברית? שתי מהפכות וכו וכו, סתם דוגמה אחת, היא המהפכה האמריקאית, כמו שאמרת, היא לא שינתה את העולם, אני לא מסכים עם זה, אבל באיזשהו מובן, כל מי שיסד את המהפכה האמריקאית, מת במיטה, במיטת פוך, בסביבה טובה, יש מי שנפטר בגיל 90, ויש מי שבגיל 80, אבל מבין מובילי המהפכה הצרפתית, כולם מתו בתוך איזשהו קרב, בתוך איזשהו הפיכה, בתוך
איזושהי... דוקטור גיוטין שהיה, זה דוקטור שהמציא את הגיוטיניה, כן.
גם הוא נחרט ראשו בגיוטינה. אבל לא אומר, המהפכה הצרפתית יש בה משהו מאוד לא יציב, ואנחנו רואים את צרפת, מאז יש בדיחה אנגלית מפורסמת, וכמובן גם לא מצחיקה, קר שמגיע לספרייה ורוצה לחפש את החוקה הצרפתית הזו, שואל את הספרנית, שם במקום של פילוסופיה פוליטית, איפה יש את החוקה הצרפתית? היא אומרת לו, זה לא פה, זה באגף של המגזינים. כלומר, זה יוצא כל כך הרבה פעמים, החוקה הצרפתית, ויש כבר כל כך הרבה חוקות, לעומת החוקה האמריקאית, שמאז 1776, okay. אותה חוקה, okay. 20 וכמה תיקונים.
הבנתי. הצרפתים הם עם של מהפכנים. הם אוהבים מהפכות, באמת. עכשיו, אתה העלית שתי מהפכות, אבל היו הרבה יותר. הייתה מהפכה ב-1889, המהפכה הצרפתית, אבל גם הייתה מהפכה של שלושה ימים ב-1830, וגם ב-1848 הייתה מהפכה. והזכרת את 1968, גם הייתה מהפכה. אז בכל מהפכה, כמעט משתנה החוקה, כי גם התנאים משתנים, וגם המשטר משתנה. אני גם, אני רוצה שתבין משהו מאוד מאוד חשוב. זה, המהפכה הצרפתית צמחה על רעיונות של הנאורות, של הפילוסופים, גם באמריקה. ג'ון לוק ורוסו וולטר ומונטסקיו ודטוקוויל וכולי וכולי. כלומר, המהפכה היא סוף תהליך. כלומר, היא מימוש רעיונות. הרעיונות האלו נכתבו 50, 60, 70 שנה לפני המהפכה. מה שנקרא הנאורות. אוקיי, אנחנו רק, זה רק סוף, סופו של תהליך. לא, זה מאוד חשוב. אבל, כאשר המהפכה התפרצה, הייתה תקופה של טרור, נערפו הרבה מאוד ראשים, לא יודעים כמה, אומרים קרוב ל-10,000, אבל הרבה ראשים נפלו, ואז הגיע נפוליאון פחות או יותר, תפס את השלטון כדיקטטור, שלט ושוב חזר המלוכה, קצת יותר מתונה. המלוכה המשיכה...
מלוכת בית בורבון.
כן, לואי ה-18 ולואי פיליפ וכו', ושרל העשירי, ושוב מהפכה, ואז נפוליאון השלישי, האחיין של נפוליאון, שוב הפיכה, שוב תופס את השלטון בצורה דיקטטורית. שלטון יחיד, מכתיר את עצמו כסר לתמיד, לנצח. תמיר, פעם הראשונה שסוף סוף מתחילים לממש את הערכים של המהפכה הצרפתית, ממש בפועל, ונותנים אפשרות בחירה לכולם.
כן, זה ברפובליקה השלישית.
השלישית, מתי זה? 1870, 4 בספטמבר, 1870, כלומר, 90 שנה, לאחר המהפכה ההיא. מה זה אומר? זה אומר שהיה צריך תהליך של 90 שנה להפנים את הרעיונות האלו, כי אי אפשר לסגל אותם, אי אפשר לספוג אותם בחצי שנה. זה כל כך מהפכני שהיה צריך כמעט 100 שנה פשוט להפעיל אותם או כן, לממש אותם בפועל. אז מ-1870 זאת התוצאה של המהפכה האמריקאית, תקרא לזה הצרפתית, לא משנה. זה תהליך ארוך, והתהליך הזה נקטע, הוא נקדע ב-1940, במפלת צרפת מול גרמניה. חזרנו למשטר אוטוריטרי.
של וישי,
4 שנים, 5 שנים, עד שדגול פשוט ביטל את המשטר הזה והחזיר את הערכים הרפובליקנים, ואז, כמו שאתה אומר, יצא עוד חוקה של הרפובליקה החמישית.
ועדיין צרפת לא שוקטת. כלומר, לא. יש משהו בניגוד, באמת, ניגוד גמור למהפכה האמריקאית, שלפי דעתי גם עשינו על זה פרק עם סגי ברמק, היא מאוד שונה מהמהפכה הצרפתית, גם ברעיונות שלה. יש בעצם שני סוגי נאורות, נאורות נקרא לזה סקוטית או נאורות אמריקאית, ונאורות צרפתית של רוסו וולטר. אבל למה צרפת לא מצליחה לשקוט, לסגשג, להיות מדינת מופת, כמו שהיא רואה את עצמה? כלומר, למה כל הזמן הרחובות שם בוערים? היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר, וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
כי צרפת היא מדינה סקנה, היא מאוד התיישנה מבחינת המעבר התשתיות וגם צמיחה של אימפריות כלכליות. אני מדבר על מזרח הרחוק, תהליך של גלובליזציה. הרי בשנות ה 50 60 70 80, תחילת ה-80, כל מפעלי הטקסטיל הבד היו בצרפת. פתאום גילו את סין ואת וייטנאם ואת סינגפור וכולי, והלכו לייצר בזיל הזול, כי שמה כוח עבודה היה,
כן, אבל
פתחו גבולות, גלובליזציה, שאומרים, זה כבר לא היה שווה. היה עדיף לך להחזיק פקס עם מזכירה, ולהביא את הסחורה משם, מי להחזיק פועלים. עכשיו, כמו שאתה אומר, זו מדינה מאוד סוציאליסטית. אם אתה מעסיק מישהו, אתה משלם לו 100 שקל, הוא עולה לך 200, כי אתה צריך להבטיח את כל זכויותיו, פנסיה, חופשה וכולי, זה חופשה זה. זאת מדינה ש...
יש את הווקנס המפורסם, שבאוגוסט אין לי מלדבר בכלל.
נכון, זה בזכות ליאון בלום. ליאון בלום, יהודי, ראש ממשלה הראשון בתולדות צרפת, שלט כמה חודשים, עשה מהפכה, והמהפכה הזאת שהחופשה בתשלום. זה התחיל בשבועיים, כן? שבועיים חופשה. אבל אז גילו, אני מדבר על 1936, מיליוני צרפתים גילו שיש ים, שהלכו לים פעם ראשונה, לפעמים היו מתגוררים 20-30 קילומטר מהים, ובחיים שלהם לא היו רואים ים, כי הם היו עובדים. לא היה הזמן. אבל צרפת נפתחה קודם כל לתחרות, לגלובליזציה. זה הביא להמון פיתורים. בואו ניקח דוגמה קטנה, אני זוכר רכבת תחתית כשהייתי צעיר, היה כרטיסן. אתה לא הכרת מה זה כרטיסן, גם בארץ היה בסוף האוטובוס. הקופאי, כרטיסן.
יש עם כובע כזה של טייסים.
בדיוק. איפה הכרטיסנים ואיפה אנחנו היום? אני אומר, מודרניזציה, גלובליזציה, תחרות פרועה, פרועה מכיוון מזרח הרחוק, כל זה הביא לתהליך של עוני. היום רוב אוכלוסייה של צרפת חיה, פחות או יותר, על שכר של, נדבר על 1,500-2,000 יורו, כלומר נדבר על בין 6,000 ל-9,000 שקל. כלומר, זה לא משכורות, אבל... לא משכורות גבוהות, אני אומר 90%. עכשיו, אלו שמקבלים שכר מינימום, כבר לא מצליחים לשרוד. ויש לך מצב, אנחנו מגיעים לזה גם בארץ, אנחנו כבר נמצאים כאן בארץ, ששני אנשים, כלומר, האבא והאמא עובדים, ובקושי הם סוגרים את החודש, ולפעמים הם לא מצליחים לסגור את החודש. אתה שואל אותי, למה האפודים הצהובים, האפודים הזוהרים? אלו אנשים שהממשלה של מקרון לאחרונה החליטה, נסוגה, כן? להעלות שוב את המס על הדלק, וזה היה טיפה ששבר את גב הגמל, כי אנשים משלמים כל כך הרבה מיסים, גם אלו גם שמסתגרים מזכורת נמוכה, שמתפוצצו, כמה הם יכולים להחזיק מעמד. ואני אומר מבחינה כלכלית, המצב, לא, בצורה, אני מדבר לפני הקורונה, לפני הקורונה, האבטלה הייתה בין 10-11%, זה המון, זה המון, ביחס ל-4% אבטלה פה בארץ, איך אפשר להשוות את המצב?
זה אז אני אומר, הרבה מדינות עברו גלובליזציה, הרבה מדינות נחשפו לתחרות ממדינות זרות, אבל יש משהו בצרפת שפשוט לא עובד. יש משהו ברב תרבותיות הזאת, אם תרצה לנסות להסביר מהי תפיסה רב תרבותית, בניגוד לתפיסה האמריקאית שאומרת, יש חופש. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, כל קהילה תעשה מה שהוא רוצה.
בתנאי שלא מפריע למרחב הציבורי ולשכן שלו.
כן. אז ובצרפת המצב הוא שונה, יש מצב של רב תרבותיות, זאת אומרת המדינה בעצם מעורבת ישירות בניהול של הקהילות, או ביסוד שלהן, או בכל העניין של הסבסוד והתקצוב, זה לא חופש מוחלט כמו בארצות הברית של הקהילות והפרדת את המדינה באופן הזה, אלא בצרפת יש איזושהי שליטה מרכזית מלמעלה, וניסיון לתת לכל אחד כפי צורכו.
זה נכון וזה לא נכון, ואני אסביר את עצמי. כאשר עלה נפוליאון לשלטון והפעיל מדיניות מאוד ריכוזית, כולל חובה לדבר צרפתית בכל המחוזות שדיברו כל מיני שפות שונות ומשונות, אלזסית, אוקסיטנית וכל מיני, הוא אמר, עד כאן, היום מהיום אסור בבתי ספר ללמד בשפה אחרת אלא בצרפתית, במסמכים וכו'. מדיניות ריכוזית קשה. הוא גם התאים את המדיניות הזאת ליהודים ואמר, אני רוצה שליטה. שליטה רעיונית על המסרים שיועברו לבני הקהילה היהודית.
מה שאין בארצות הברית. בארצות הברית קהילה יהודית רוצה, יכולה ללמד בעברית.
הוא ייסד הקונסיסטואר, שזה מוסד דתי שמכשירה רבנים, ודרך הכשרת הרבנים. אתה מכשיר אותם להעביר מסרים פטריוטיים, לאומיים, סליחה, דרך הדרשות בבתי כנסת, כך זה היה, וכך הייתה מעורבות של שלטון. הדבר הזה התפרק ב-1905, אל תשכח, לגמרי, לחלוטין, אין יותר מעורבות שלטונית, אלא אם כן בתוך הבית כנסת שלך, אתה מקים את הטרור לפגוע בשלטון הצרפת, אין יותר מעורבות. עכשיו, האסלאם הגיע מאוחר, אל תשכח, הוא הגיע בשנות ה-50, 60, 70, והתנפח. הממשלה, אז כבר נפוליאון כבר נפטר לפני הרבה הרבה זמן, המדינה, הממשלה לא התערבה ולא מתערבבת.
אבל מה התפיסה הרב תרבותית הזאת שמנסה לבוא ולתת...
לא, זה קור היתוך, אנחנו מדברים על קור היתוך.
אז מה זה הרב תרבותית שאנחנו שומעים עליה כל הזמן באירופה?
תראה, אירופה זה כל אירופה. בצרפת, הם לא רוצים להתנהל לפי קהילות. זה הדבר האחרון שהם רוצים זה להיות דומה לארצות הברית. אוי ובוי, זה הסיוט של צרפת. בצרפת, סתם עושה פרפרזה של איזה גנרל, לא משנה, שאמר, אין יהודים ואין מוסלמים ואין פרוטסטנטים ואין קתולים. בצרפת יש רק צרפתים. וזהו. כל מה שאתם נוהגים מחוץ לרחובות, למרחב הציבורי, זה בפנים, בתוך בתוך המוסדות שלכם ובתוך הבתים שלכם. תעשו מה שאתם רוצים.
הדוגמה הכתובה זה הבורקה. כלומר, אין בעיה שאישה מוסלמית תלבש בורקה, תלבש איזשהו כיסוי ראש מאוד צנוע שכזה בבית שלה, אבל למרחב הציבורי,
את לא תצאי... המרחב הציבורי הוא חילוני.
בדיוק. כן. את תצאי שאת נראית חילונית, חילוניה.
אני נראית צרפתייה.
את נראית, כן. 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 וצרפתים לא מתנהגים ככה, לא נכון. לובשים כאלה כיסוי ראש.
לא מראים סימני דת.
את רוצה, בולטים. את רוצה כובע? כן. תשימי כובע, אבל מה זה הדבר האסלאמי?
אז אין פה רב תרבותיות, יש פה קור איתוך. קור איתוך, זאת אומרת, אנשים, נכון, שהגיעו מאיטליה, מפולין, ומצפון אפריקה, ומניגריה, וסנגל, איפה שאתה לא רוצה, אבל בסופו של דבר, המטרה הייתה שאחרי דור או שניים, בכלל לא תראה, לא תראה את השינוי בצורת הדיבור, בשפה, ראותה, אלא אולי תראה קצת צבע אור שונה, אבל זה לא אמור להפריע לך, כי אנחנו כולנו שווים.
ואנחנו לא גזענים וכו'.
וכו', כן.
אז די ברור.
אבל זה נכשל, אבל זה נכשל.
אז די ברור למה אנשים מתקוממים ושורפים את הרחובות. אם רוצים כל כך למחוק את הזהות שממנה באת, ואם אוסרים עליך לבוא וללבוש בורקה, או ללכת לים, או ללכת לים עם בגד ים שהוא לא חשפני, בגד ים כזה צנוע מוסלמי, אז ברור שאתה רואה את האמא שלך מושפלת, שמורידים לה את הבורקה באמצע הרחוב, או שהולכים ונותנים כנס בחוף הים על מישהו שנמצאת שם עם בגד ים שהוא לא ביקיני.
נכון.
אז ברור שאני אגן על הכבוד של אמא שלי.
נכון, אבל הצרפתים יגידו, אם אתה רוצה לנעול בדרך הזאת, תחזור למדינה שאתה חי, שממנו באת, שם הכל מותר, שם אין לך בעיה. פה בצרפת, בצרפת כמו בצרפתים, ברומא כמו הרומאים. תנהג לפי הכללים שעליהם נשפכו הרבה דם ונרפו הרבה ראשים, באמת. אלו הכללים, נלחמנו עליהם, זה אנחנו גאים בהם, בשוויוניות, באחווה, בריאות וכו'. לא מקובל עליך, אין בעיה, אתה לא חייב, אבל אל תבוא להתגרות בנו.
ומה קורה בחודשים האחרונים בדיג'ון, שזה מאפיה...
כן, בוא דיג'ון זה מקרה קצת חריג בין הצ'צ'נים שהגיעו, פליטי צ'צ'ניה, זה פליטים פוליטיים, והקהילה שם, לא כל הקהילה, אבל חלק מהמאגרים המוסלמים, שרבים פשוט על שטח חלוקה של סמים. אז בוא נאמר, בוא נעשה הכללה...
והם לא כבשו את העיר?
לא, הם לא כבשו את העיר, הייתה מומות, הכל נרגע, אבל אין ספק, יש לך בצרפת פרברים שלמים, דרך אגב, כמו אצלנו במדינה, יש לך מקומות שבקושי המשטרה נכנסת, בקושי מכבי אש נכנסים, ובקושי אמבולנס גם נכנס לחלץ פצוע. למה? כי רוגמים. יש מקומות במזרח ירושלים שאתה יודע שלא נכנסים בהם, כי זה לא נעים. אלא אם כן, אתה בא עם משוריינים, אתה בא עם ג'יפים, אתה בא עם כוח גדול של משמר הגבול, ויסם וימם וכו'. אז יש בצרפת שטחים שלמים, שהם כבר יצאו מכללי החוק, הם כבר יצאו מכללי החוק הצרפתי.
אז מה אתה צופן לצרפת לפי דעתך? החוסר הציבות הזאת, לאן אני מוביל בסוף?
אין פתרון. האמת שמי שיגיד לך נפתור את הבעיה, היה צריך באופן דמיוני למחוק, לשטח את כל הפרברים האלו, ממש כל הבניינים, לפנות את החבר'ה, את התושבים משם, ולבנות פרוור ראוי למגורים. זאת אומרת, אני באופן אישי שאני מסתובב לשם, אני מזדמן לפעמים להסתובב, אני אומר, פשע, זה פשע לאנושות, שבנו להם דברים כאלו, עזוב, בנו כי זה היה צורך השעה, אבל איך השאירו להם את הדברים האלו 70 שנה? גם אני הייתי ממקומם, הייתי לוקח בקבוקי תבערה וזורק על כל מי שמייצג את המשטר. כי איך השאירו אנשים בצורה כזאת? איך? זה ממש לשים אותם בזמין כלובים, ולתת להם להירקב. אבל מצד שני, זה נכון להגיד, שבאוכלוסייה הזאת, לא הרבה עשו מאמצים, כדי להיחלץ מהסיטואציה הזאת. אני לא אומר שזה קל ופשוט, אבל כפי שציינת, היהודים כן עשו מאמצים אדירים. מדבר גם על הדור הראשון, שקרא את עצמו, בעבודה קשה, כדי שהבן או הבת, תיכנס לפקולטה לרפואה או פקולטה למשפטים. בדיחה יהודית, מה חולמת עם היהודיה? שהבן או הבת שיהיה או רופא או עורך דין. זה האלטרנטיבה. תבחר, יש לך סוג מבחר ענק, או רופא או עורך דין. זו הייתה חלומה של כל אמא יהודיה. זה פחות במודעות באוכלוסייה המוסלמית. אין דבר כזה לעבוד קשה להישגים, ללמוד הרבה. הנה פה הצד היהודי של 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 הלימוד, של תלמוד תורה כנגד כולם, של הלימוד, בזכות הלימוד אתה מגיע להישגים. אתה יכול להיות רב גדול, אבל אתה יכול להיות גם פרופסור חשוב, ואתה יכול להיות מרצה בכיר, בזכות המעמד שלך להשקיע בשעות לימוד.
ומה עושים עם הדמוגרפיה כל כך בעייתית? כלומר, עכשיו צרפת היא בעצם מנסה להוביל איזשהו קו באיחוד אירופי של גבולות כמה שיותר פתוחים, ever closer union, זה הסיסמה של האיחוד אירופי, של איחוד קרוב יותר ויותר משנה לשנה, ואנחנו רואים שאותם מדינות במזרח אירופה לא בדיוק מעוניינות בדבר הזה, וצרפת בגלל הדמוגרפיה המאוד חלשה שלה, ובגלל זה שהיא לא מדינה יציבה, והמאגרים לא נקלטו לתוכה, ובכלל, גם אם נתעלם רגע מבעת האסלאם, מה יהיה עם איחוד אירופי הזה?
תראה, בוא נאמר, מדבר על צרפת, העתיד לא ברור, וזה מתבטא בצמיחה של מפלגות קיצוניות, גם בצד ימין, גם בצד שמאל. הם, כל אחד מהם כמעט 20%. 20% כל אחד.
איזה כלומר, שנה שקצת מכיר?
יש לך את המפלגה של השמאלנית הקיצונית, רדיקלים ממש, שכמעט מדברים למהפכה, מהפכה להפוך את כל הסדרים.
מי המנהיג
של
שם?
ז'אן-לוק מלנשון. מלנשון הוא מורה להיסטוריה, אדם בעל חריזמה, משהו, כלומר, זה מפלגה של אדם אחד.
אני מכיר עוד דיקטטור שהמורה, מוסליני.
אוקיי, אז אתה רואה את הכישרוני ביותר, סוחף אנשים חכמים, למרות הצורת ההתבטאות שהוא רוצה להפוך, הוא מדבר על הפיכה, על מהפכה. אז אמנם הוא מכבד את העקרונות הדמוקרטיים, עדיין, אבל אם הוא יתפוס את השלטון, אני לא מאמר. ויש לו 15% תמיכה בקרב העם, שזה המון. ויש לך החברים שלו, מהצד שני, הלאומנים, הקיצוניים, נציונליסטים, שסינתם מוכוונת כלפי המאגרים, כמו גם כלפי הערבים, המוסלמים, וגם כלפי השחורים. והם היו מפלגה קיקיונית בשנות ה-70, 0.2%, מזכיר לך את המפלגה הנאצית בשנות ה-20, וצמחו ל-20%.
זה ל-20%. של מרין לפן.
נכון, מרין לפן, הבת של המיתולוגי ז'אן מרי לפן, והיא עצמה לא תצליח, אבל יש לה אחיינית, בלונדינית, שערות ארוכות, יפה, בת 30, ראותה, חכמה, עיניים כחולות, כל גבר מאוזן יתאהב בה במראה, כמו מן הילד שקד צרפתיה, ואני מאמר עליה שעוד 15 שנים, כשתחזור בפוליטיקה כי הייתה, ושמה מריון מרשל לפן, תזכור את השם הזה, היא עלולה להפוך לנשיאת צרפת, אישה הראשונה לנשיאת צרפת.
אז ככה, לקראת סיום הייתי מאוד שמח לשמוע עם חמש איזשהו פפר, סרט, סדרת תיעודית, משהו שאתה חושב שכדאי למאזין שרוצה קצת יותר להעמיק בנושאים האלה.
כן, יש סרט שיצא, אינני יודע אם הוא יצא עדיין להקרנים בארץ בגלל הקורונה, אבל הוא זכה בפרס, כמו פרס אוסקר של צרפת, והוא נקרא עלובי החיים, כמו של ויקטור הוגו. הוא מספר על חייו של שלושה שוטרים בפרוור של עוני מוסלמי, ואז אתה רואה את כל הקבוצות מיוצגות, הדתיים, סוחרי סמים, ואת המאבק האבוד של שלושת השוטרים, להשליט סדר, ומעין סדר ככה חברתי בתוך השכונה, סרט שלא מאשים דווקא לא את השוטרים ולא את המשטר, אבל הוא מעורר בך מחשבות, איך הגענו למצב הזה? איך צרפת הגיעה למצב שכזה? עלובי החיים. כן, עלובי החיים.
תודה,
היה כיף.
שלום לכולם. אני רוצה לדבר איתכם רגע על הפודקאסט הזה שאתם מאזינים לו. אז קודם כל, אני יונתן, ואני אחד מעשרות המתנדבים ששותפים להפקה של הפודקאסט הזה. ואני שמח לבשר לכם שבחודש האחרון הגענו כבר למעל 100,000 האזנות. וההצלחה הזאת הגיעה בזכות השיתופים שלכם ובזכות העבודה הקשה של כל הצוות שלנו, וכמובן תמיר דורטל. אז אמנם הפודקאסט נעזר במתנדבים בהפקה שלו, אבל יש בכל זאת כל מיני עלויות, כשהעלויות מגיעות לבערך 400 שקל בכל פרק. זה כולל את העלויות של ההפקה, הקלטה, אחסון ופרסום. יש עוד הוצאה משמעותית אחת שאני בטוח שכולכם שמתם לב אליה, וזה איכות האודיו. איכות האודיו הזאת באה בזכות רכישה של ציוד הקלטה מקצועי וקבוע, שבאמצעותו תמיר מקליט כל פרק פודקאסט באיכות שלא הייתה בהתחלה. אני בטוח שכולכם הרגשתם את ההבדל בין הפרקים הראשונים לבין הפרקים היום. אז כדי שנוכל להמשיך את הפודקאסט, אנחנו צריכים את עזרתכם כדי לחסות את העלויות האלה. חוץ ממה שהזכרנו, תדעו שתמיר משקיע בכל פרק בערך 10 שעות של הכנה ועוד 5 שעות של עבודה והפקה. אנחנו מתנדבים כמובן גם כן משקיעים זמן על כל פרק עבור העריכה ובקרת האיכות של כל פרק. כדי שתוכלו לעזור לנו, יצרנו תוכנית מנויים עם צ'ופרים. אם תעשו מנוי של 10 שקלים לחודש, אנחנו נשלח לכם כל פרק שבועיים לפני כולם. אם תעשו מנוי של 20 שקלים, אתם תקבלו הזמנה לאירועים מיוחדים שאנחנו נעשה עבור מנויי הפודקאסט. ואם תמיד רציתם ספר של ספריית שלם, שיבולת, סלע מאיר, אז כדאי שתבחרו במנוי של 30 שקלים, כי אז אתם תקבלו ספר כזה כצ'ופר, כמובן הספר יהיה לבחירתכם. אם תבחרו במנוי של 50 שקלים בחודש, אנחנו ניתן לכם להזמין פרק עם נושא שתבחרו ועם מרואיין שתבחרו. תדעו שיש לנו עוד הרבה פרקים מעניינים בפתח, ביניהם יש לנו פרקים עם דוקטור יורם חזוני על הספר החדש שלו, אופיר העברי על ההבדל בין שמרנות לליברליזם, עם שמואל תמיר על משפט קסטנר, ועוד הרבה פרקים מעניינים. אז בקיצור, אתם כבר מאזינים לפודקאסט, אתם כנראה אוהבים אותו. אז בואו, שתפו אותו עם חברים שלכם קודם כל, ואחר כך קשו לאתר שלנו ותעשו מנוי כדי לתמוך בהמשך העשייה שלנו. את הקישור לתוכנית המנויים תוכלו למצוא בתיאור הפרק, או שתשלחו הודעה לתמיר דורטל בפייסבוק, בדף של הפודקאסט, או בטלגרם בקבוצה שלנו. לסיום אנחנו רוצים להודות לכם על זה שאתם מאזינים לנו, ונמשיך להיפגש בפרקים הבאים.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות גם בווידאו וגם באודיו. והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.